מנחות דף כ"ה, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. כל אחד משמונה הבגדים שהכהן גדול היה לובש, היה מכפר על עוון מסוים. על הציץ שהכהן גדול לבש על המצח, אומר הפסוק, והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את עוון הקודשים אשר יקדישו בני ישראל. התורה אומרת שהציץ נושא את האבון, דהיינו מרצה על אותם אבונות של הקודשים שמקדישים בני ישראל. חז"ל הקדושים מלמדים אותנו בלשונם הטהור שהציץ מרצה על טומאת מקדש וקודשיו. על טומאה שאדם נכנס לבית מקדש כשהוא היה טמא, ועל טומאה שאדם אכל קודשים כשהוא היה טמא, קורבנות. המשנה שלנו בעזרת השם תדבר על העניין הזה. נטמא הקומץ. מה קורה אם הכהן לקח מלוא קומצו מהמנחה, ואותו קומץ נטמא, והקריבו על המזבח. האם המנחה כשרה או לא? אומרת המשנה, הציץ מרצה. הציץ מרצה. זה הכוונה היא, אומר רש"י, שהמנחה כשרה, היא כשרה, ומותר אפילו לאכול את השיערי המנחה לכהנים. ממשיכה המשנה, מה קורה אם הפסול של הקומץ לא היה זה שהוא נטמע, אלא שהוא יצא מהעזרה. יצא והקריבו, אין הציץ מרצה. דהיינו זה כן פוסל את המנחה, שאין הציץ מרצה, דהיינו יותר נכון, הציץ מרצה, הציץ מרצה על הטמא ואינו מרצה על היוצא. על פסול מסוים הציץ מרצה, על מה? על טומאה. אם הקומץ נטמא, אז הציץ מרצה. אבל אם הקומץ יצא מחוץ לעזרה, על הפסול הזה הציץ לא מרצה והמנחה תהיה פסולה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, פסוק אומר לגבי הציץ, ונשא אהרון את אבון הקודשים. וכי איזה אבון הוא נושא? איזה אבון של קודשים? אנחנו אמרנו שזה טומאה, אבל הפסוק לא אומר מפורש שזה טומאה. הגמרא מגיעה לזה שלב אחרי שלב. יש אבון של פיגול. אם הכהן חשב מחשבה בזמן הקמיצה לדוגמה, הרי אני קומץ כעת את הקומץ מתוך המנחה על מנת שיוכלו את המנחה אחרי זמנה, דיינו למחר, אז כל המנחה הופכת להיות פיגול. פיגול. מי שיוכל מהמנחה יהיה חייב קראת. אז אולי נאמר שהציץ מרצה על האבון הזה של הפיגול. אם תאמר אבון פיגול, הרי כבר נאמר לא ייחשב. לא, אין כזה מציאות לחפר על האבון של הפיגול על ידי הציץ. יש אבון של נותר שהשאירו בפועל מהמנחה אחרי זמנה. אם תאמר אבון נותר ירצה הציץ, הרי כבר נאמר לא ירצה. לא, אין ריצוי של ציץ על אבון נותר. אינו נושא, אלא אבון טומאה. כי הוא יותר קל משתי האחרים, מפיגול ומנותר. במה הוא יותר קל? שהותרה מכללה בציבור. באופן כללי, טומאה אסורה בקודשים. אבל ברגע שציבור שלם טמאים, נאמר, נמצאים עכשיו ביהודה לדניסן, ערב פסח, שרפו כבר את החמץ, וכל עם ישראל עולים לירושלים להקריב את הקורבן, קורבן פסח. מה מתברר? שהכהנים השתתפו באותו יום בהלוויה, אולי של הכהן גדול, וכל הכהנים טמאים. אפשר להקריב קורבן פסח השנה הזאת? התשובה היא כן, כי קורבן פסח נחשב קורבן ציבור, וטומאה, מותר להקריב אפילו בטומאה ברגע שזה ציבור. טוב, אז אם כן יוצא שטומאה יותר קל מנותר ומפיגול, כי נותר ופיגול אין אף פעם שמותר. טומאה בציבור מותרת. או דחויה, אבל על כל פנים מקריבים. אבון טומאה שהותרה מכללה בציבור. יש הכלל שזה תמיד אסור, יש מקרה מסוים שזה מותר. מתי? בציבור. שואלת הגמרא, מתקיף לה רבי זיירא. ואם האבון די יוצא, אולי נאמר שאם המנחה יצאה מחוץ לעזרה, אז הציץ מרצה שהמנחה תהיה כשרה למרות שיצא מהמנחה מחוץ לעזרה. למה? שהותר מכללו בבמה, הוא גם קל. יש מקרה מסוים שאין את האיסור של יוצא. מתי? ברגע שבן אדם מקריב בבמה, במת יחיד. שהיה תקופות, למשל כשהמשכן היה בעיר נוב או בעיר גבעון, אז היה מותר לכל יהודי ויהודי לעלות על הגג של הבית שלו ולבנות לעצמו מזבח פרטי שהיה נקרא במה. הוא היה יכול להקריב עליו קורבנות. ומה המחיצות? עד איפה היה מותר להוציא את הבשר של הקורבנות? נחלה בלי מצרים. אפשר להוציא לאן שרוצים. אין שם כלאים או מחיצות מסוימות שרק עד לשם זה כמו העזרה. אלא הבשר היה יכול לצאת לכל מקום ולא היה נפסל. זאת אומרת שיוצא, יש מקרה מסוים שהוא מותר. שהכלל שבדרך כלל יוצא אסור, מותר לפעמים. מתי? בבמה. אז אולי נאמר שהציץ מרצה על אבון יוצא, שאם יצא מהמנחה או מבשר של קודש מחוץ לעזרה, אז המנחה או הקורבן יהיו קשרים. עונה הגמרא אמר לי אבאיה, אמר קרא לרצון להם לפני השם. על מה הציץ מרצה על אבון שהוא לפני השם, בתוך בית המקדש? אבון די לפני השם אין. אבון די יוצא שהוא לא לפני השם אלא הוא בבמה שהוא מחוץ לבית המקדש, לא, הציץ לא מרצה על האבון הזה. מתקיף לרבי אלי, מה אבון שמאל, אולי הציץ מרצה אם הכהן עשה את העבודה ביד שמאל במקום ביד ימין, והציץ ירצה שהקורבן או המנחה יהיו קשרים. למה? הרי שהותר מכללו ביום הכיפורים. הכלל הזה ששמאל אסור לעשות איתה עבודה, יש מקרה שהיא מותרת. מתי? ביום הכיפורים, כשהכהן היה לוקח את הכף ואת המחתה של הקטורת לקודש הקודשים, הוא היה לוקח את הקטורת ביד שמאל. אז רואים מכאן שיש מקרה מסוים שהיד השמאלית מותרת מכלל האיסור שלה. אז נאמר שהציץ מרצה גם לא ביום הכיפורים, אלא כל השנה כולה, הלבון של עבודה שנעשתה ביד שמאל. אומרת הגמרא, עונה הגמרא, אמר לאבאיה, אמר קרא אבון, דהיינו שהציץ נשא אהרון את אבון הקודשים, זה מרצה איזשהו אבון, אבל העבודה ביד שמאל ביום הכיפורים לא נחשבת בכלל אבון. אז אומרת הגמרא, אבון שהיה בו ודחיתיו, הציץ מרצה על כזה אבון שבהתחלה היה אבל הוא נדחה, אבל להפוקי יום הכיפורים דרך שרו בשמאל הוא, ולכתחילה זה קשר לעשות את ההולכה של הקטורת ביד שמאל. לכן זה לא נקרא אבון שהותר. רבה שאמר, אבון הקודשים, למה הציץ לא צריך לרצות על העבודה שנעשתה בשמאל? כי הפסוק אומר על הציץ, ונשא אהרון את אבון הקודשים. אבון הקודשים ולא אבון המקדישים. הכהנים, אם הם עשו את הקמיצה ביד שמאל, עליהם הציץ לא מרצה, רק על האבון של הקודשים בעצמם, אם הם היו בטומאה. זאת אומרת, הכהנים, מה זה נקרא בעצם מקדישים? מי מקדש את הקומץ? הכהן. ברגע שלוקח מלוא קומצו, אז אותו קומץ מתקדש עכשיו. אז האבון של מי שמקדיש, של הכהנים שלוקחים את הקמיצה ביד שמאל, עליהם הציץ לא מרצה את האבון שלהם. אמר לרב סימה ברי דרב עדי דרב עידי לרב אשי, ואמרי לה, יש כאלה אומרים שמי אמר את זה? רב סימה ברי דרב אשי לרב אשי, לאביב כנראה. ואימה, שואל אותו קושייה, אולי נאמר אבון בעל מום, אולי הציץ מרצה על עבודה שנעשתה על ידי בעל מום שהיא אמורה להיות פסולה, אבל הציץ מרצה ומכשיר את אותו עבודה שהותר מכללו באופות. זאת אומרת, בדרך כלל בעל מום פסול גם אם הכהן בעל מום וגם אם הקורבן הוא בעל מום, אבל יש מקרה מסוים שהכלל שאוסר בעל מום יהיה מותר. מתי? באופות. איך אני יודע שאוף אין לו פסול של בעל מום? דאמר מר תמות וזכרות, המושג שהבהמה צריכה להיות תם, דיינו שלם בלי מום, וזכרות זה שרוב הקורבנות צריכים להיות זכרים, זה נאמר דווקא בבהמה. ואין תמות וזכרות באופות, שהם כן יכולים להיות בעלי מומים והם יהיו קשרים לקורבן, אלא אם כן הם מחוסרי איבר, שלם, חסר לו רגל, חסר לו כנף, אז הוא כבר ממש מאוס לעבודה העוף. אבל אם יש לו סתם איזשהו מום קטן, הרגל שלו קצת פגומה, אז הוא קשר לקורבן עוף. אז אם כן, מום, יש מקרה מסוים שהוא הותר מהכלל האיסור שלו שתמיד בעל מום, הוא אסור. אמר לי, אז הוא ענה לו, עליך אמר קרא בשביל טעות של אנשים שלא יטעו את הטעות שאתה טועה, הפסוק אומר, לא ירצה, והפסוק אומר, כי לא לרצון יהיה לכם, זה נאמר על בעל מום, שאפילו הציץ לא ירצה, ואפילו על ידי הציץ לא לרצון יהיה לכם קורבן בעל מום. תנו הבנן, דם שנטמע וזרקו בשוגג, מה נעשה בשוגג? זה שאדם נטמע או שזרקו אותו בשוגג? זה יתבהר בעזרת השם בהמשך. אבל על כל פנים זרקו בשוגג. הורצה במזיד, לא הורצה. במה דברים אמורים? ביחיד. רק אז במזיד לא הורצה. אבל בציבור, בין בשוגג, בין במזיד, בין אם זה היה בלי כוונה, בין אם זה היה בכוונה, בכל מקרה הורצה הקורבן רצוי. ובעובד כוכבים, שעליו אין את הריצוי של הציץ, כי כתוב בפסוק, לרצון להם לפני השם, דווקא לישראל ולא לעובדי כוכבים, אז אצלם אין ריצוי, לכן בין בשוגג, הוא חשב שזה לא נטמע, בין במזיד, בכוונה הוא עשה את העבודה בתומעה, בין באונס בעל כורחו, בין ברצון שזה כמו מזיד, בכל המקרים האלה לא הורצה לעובד כוכבים הקורבן שלו. אז אם כן רואים מכאן דבר אחד, שיחיד, אם עשו לו עבודה בתומעה במזיד, לא הורצה. הציץ לא מרצה על אבון של תומעה במזיד בשביל יחיד. אתה אדם יחיד שהיה לו אבון של תומעה, שהקורבן שלו נעשה בתומעה, במזיד, הציץ לא מרצה עליו, ככה למדנו בברייתא הקודמת. שואלת הגמרא הרמיני, יש לי סתירה לזה? אנחנו למדים, למדנו ככה. על מה הציץ מרצה? משנה. על הדם ועל הבשר. בשר זה מיועד לאכילה. על הדם ועל הבשר ועל החלב שנטמע בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, בין ביחיד, בין בציבור. רואים שאפילו יחיד במזיד, אם נעשה אבון של תומה, זה כן מרצה. זה סותר. אמר רבי יוסף לא קשה, זה מחלוקת. הרבי יוסי, הרבנן דתניה. המשנה אומרת, הברייתא אומרת לגבי תרומה. אין תורמים מן הטמא על הטהור. כשיש לאדם תרומה טמאה ותרומה טהורה, לא תורמים מהתרומה הטמאה כדי לתקן עם זה את התרומה הטהורה. ואם תרם, אז תלוי. בשוגג, תרומתו תרומה, אבל אם עשה את זה בכוונה, במזיד, אין תרומתו תרומה. למה? כנסו אותו. מה זאת אומרת במזיד אתה תורם מן הטמא על הטהור? כנסו אותו שתרומתו לא תהיה תרומה. זה דעת הנקמה הרבנה. רבי יוסי אומר, בין בשוגג, בין במזיד, תרומתו תרומה. אז רואים מפה שלפי דעת רבי יוסי, אפילו יחיד, במזיד, באבון תומעה, הציץ מרצה. לעומת את רבנן סוברים שלא, אז למעשה למחלוקת. שואלת הגמרא, אי מר דשמת לילה רבי יוסי דלא כניס. מה ששמענו שרבי יוסי סובר שבמזיד לא כונסים את התורם שתרם במזיד מן הטמא על הטהור. אבל להגיד עד כדי כך, דמרצה ציץ על אכילות? דמרצה ציץ על אכילות? להגיד ש... הציץ מרצה על החלק של האכילות. מה זה החלק של האכילות? הבשר. להגיד שהציץ מרצה שהבשר שנטמע נחשב כאילו שהוא לא טמא, ואז יהיה אפשר לזרוק את הדם על גבי המזבח? כדאי לשים לב. מה שכתוב כאן, הציץ מרצה על האכילות, זה לא הכוונה שאם בשר נטמע, יהיה מותר לאכול את הבשר הזה בגלל שהציץ מרצה. חלילה! הפסוק מזהיר אותנו בשום פנים ואופן לא לאכול בשר טמא של קודשים, בשום פנים ואופן. מה שמתכוונים להגיד, הציץ מרצה על אכילות, הכוונה שהציץ יגרום לחלק הנאכל, דהיינו לבשר, שהוא יחשב כאילו רצוי, כאילו טהור, כדי שיוכלו לזרוק את הדם על גבי המזבח, לפי הדעה שסוברת שאם אין בשר אי אפשר לזרוק את הדם, אם הבשר טמא אז אי אפשר לזרוק את הדם, אז על הבשר הזה הציץ מרצה כדי שכן יהיה אפשר לזרוק את הדם. אבל עד כדי כך אמר רבי יוסי שהציץ מרצה? והתניה, רבי אליעזר אומר, הציץ מרצה על האכילות. דיינו, שברגע שהבשר נטמע, מותר לזרוק את הדם, כי הציץ גורם שהבשר כאילו לא יתמה כלפי זה שאי אפשר לזרוק את הדם. כך סובר רבי אליעזר. אבל רבי יוסי אומר לו, אין הציץ מרצה על האכילות. אז נכון שרבי יוסי סובר, את החלק הראשון שאמרנו, שהוא לא כונס אם במזיד עשו תרומה מן התמה על הטהור, נכון? אבל להגיד שאם היה פה בשר תמה, שעכשיו אפשר יהיה לזרוק את הדם של הקורבן של הבשר התמה הזה, כי הציץ מרצה על הבשר, זה לא. אנחנו רואים שרבי אליעזר סובר ככה, לא רבי יוסי, רבי יוסי סובר שלא. אז אם כן, לא יכול להיות שזה לא כפי דעת רבי יוסי. ההלכה שאמרנו, שהציץ מרצה על האכילות, שאי אפשר לזרוק את הדם למרות שהבשר נטמע. טוב, אומרת הגמרא, איפוך, צריך להפוך פה את הדעות בברייתא הזאת. רבי אליעזר אומר, אין הציץ מרצה על האכילות. ורבי יוסי אומר, הציץ מרצה על האכילות. ואז אם כן יוצא, שאותו רבי יוסי שסובר, שלא קונסים את זה שהרים תרומה מתרומת מאה על תאורה, לא קונסים אותו, הוא גם סובר שהציץ מרצה. ברגע שיש פה בשר שנטמע, בזכות הציץ זה נחשב כאילו הבשר לא טמא לגבי זה שאפשר עכשיו לזרוק קצת דם על אותו קורבן והקורבן יהיה כשר. טוב, שואלת הגמרא, לא, אי אפשר להפוך את הדעות בין רבי אליעזר לבין רבי יוסי. מה תקיף לרב ששת? ומי מצית אפחת לי? לא? איך אפשר להגיד דבר כזה שלפי דעת רבי אליעזר, הציץ מרצה על הבשר כדי שאי אפשר לזרוק את הדם? עכשיו הגמרא מביאה מהלך ארוך, שמוכיח בסופו של דבר דבר שאותו אנחנו צריכים לזכור ישר בהתחלה, שלפי דעת רבי אליעזר, הציץ לא מרצה על בשר כדי שיוכלו לזרוק את הדם על גבי המזבח, אם הבשר נטמע. נראה את זה בעזרת השם עכשיו את כל המהלך, ובסוף אנחנו רק צריכים לזכור את הנקודה הזאת, שמברייתא הזאת אנחנו רואים שרבי אליעזר סובר שהציץ לא מרצה על הבשר כדי שיוכלו לזרוק את הדם, ואם כן אי אפשר להסביר ולהגיד שהופכים את הדעות ואומרים שלפי רבי אליעזר הציץ לא מרצה, ולפי רב יוסי הציץ כן מרצה. אי אפשר להגיד את זה בצורה כזאת, לכן תצטרכו לתרץ תירוץ אחר מסתירה בין הברייתות, שברייתא אחת אומרת שיחיד שהקורבן שלו נטמע, הציץ מרצה גם במזיד, לבין ברייתא אחרת שאומרת שלא, הציץ לא מרצה במזיד. צריך להביא תירוץ אחר, אי אפשר להגיד שזה תלוי במחלוקת רבי יוסי ורבי אליעזר. טוב, עכשיו נלך בעזרת השם למהלך, ונתנתק, כמו שאומרים, מהנושא הזה שקשור לציץ מרצה על אכילות, לא מרצה על אכילות, ניכנס לנושא הזה באופן חזק ורציני, רק אחר כך נצטרך למצוא תשובה לסתירה בין הברייתות. אחרי שיפול כמובן זה שאמרנו שרבי אליעזר סובר, שהציץ מרצה על האכילות. טוב, אומרת הגמרא והתניא, הברייתא אומרת דבר כזה. אתה יכול לחשוב שבשר שנטמע, זה לא כל כך משנה אם הבשר נטמע או לא, מה שיותר מעניין אותנו זה שהאדם היה טמא, לא ניכנס כרגע. בשר שנטמע לפני זריקת דמים, בשר של קורבן שנטמע לפני זריקת הדם. אז למעשה, רש"י מסביר שמדובר פה שבן אדם אכל מהבשר הזה, אכלו לפני זריקה בתומת הגוף. לפני זריקת הדם הלכו ואכלו מהבשר הזה, אדם טמא. אכל מבשר של קודשים לפני זריקת הדם. יהיו חייבים עליהם קראת משום תומת הגוף, למרות שזה לפני זריקת הדם. תלמוד לומר, מתי יש חיוב קראת מישהו שאוכל בשר של קודשים בתומה, דווקא במקרה של כל טהור יאכל בשר, כזה סוג בשר שטהור יכול לאכול אותו, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם ותומתו עליו, ונחרטה, אז היא מקבלת קראת. זאת אומרת, כזה סוג בשר שכהן טהור מותר לו לאכול, אז אדם שהוא טמא ואכל יהיה חייב קראת. אבל דווקא דבר שהיה מותר לתאורים, חייבים עליו קראת, טמאים. דיינו, הניתר לתאורים, אם היה כבר זריקת הדם, ולכן הבשר היה ניתר לתיאורים, חייבין עליו משום תומה. אז אם אדם תמה אכל מהבשר הזה, חייב עליו קראת. ושאינו ניתר לתיאורים, שעדיין לא היה זריקת אדם, אין חייבין עליו משום תומה. לא חייבים עליו קראת משום תומה, אם אכלו אותו לפני זריקה, אדם תמה, הוא יהיה פטור מקראת. ממשיכה הברייתא ואומרת, או אינו אלא נאכל לתיאורים חייבין עליו משום תומה, בשר שנאכל לתיאורים, דיינו שאלה זה כבר זריקת אדם, אם אדם תמה אכל את הבשר הזה, הוא יהיה חייב משום תומה. שאינו נאכל לתיאורים, גם אם זה ניתר על ידי זריקת אדם, תכף נראה באיזה דוגמאות מדובר, אז אין חייבין עליו משום תומה, לא יהיו חייבים עליו אם אדם תמה יאכל מהבשר הזה. אז אומרת הגמרא, הוציא אני את הלן, ואת היוצא, שבשר שנשאר אחרי זמנו, בשר שיצא מחוץ לעזרה, שתי הפסולים האלה, מתי הם קרו? אחרי זריקת הדם של הקורבן. אז אני אגיד שמכיוון שזה היה מותר כבר קודם לכן באכילה לתיאורים, אז שבמקרים האלה שאינן נאכלים לתיאורים, אומר רש"י, מה הכוונה? שהרי לן ויוצא, זה קרה אחרי זריקה, אף על פי שהוא ניתר בזריקה, הועיל ועכשיו הרע בו פסול, לא יהיו חייבים עליו מי שאוכל אותו בתומה, כי אפילו תאורים לא יכולים לאכול מהבשר הזה עכשיו. זאת אומרת, נאמר כזה קורבן, שהוא היה כבר ניתר על ידי זריקה, אבל כעת הוא לא יכול לאכל אפילו לו לתאורים, אז נאמר שגם אדם תמה שאוכל מהבשר הזה לא יהיה חייב. תלמוד אומר אשר להשם ריבה, שגם במקרה הזה יהיו חייבים משום אכילה בתומת הגוף. אומרת הגמרא, יכול שאני מרבה את הפיגולין, אם מנחה שנקמצה במחשבה לאכול את המנחה אחרי זמנה שהופך להיות פיגול, נגיד שגם במקרה כזה אדם תמה, אדם שאוכל בתומת הגוף מהמנחה יהיה חייב משום תומה. ואת הנותרות, שואלת הגמרא, נותרות היינו לן, לא יכול להיות שמרבים גם כן פיגולין, כי גם נותר כמו פיגול, כי נותר ולן זה בעצם אותו דבר, דיינו שזה נשאר אחרי הזמן, וכבר אמרנו שלן באמת חייבים בתומת הגוף, אבל אולי נרבה גם פיגולין. שואלת הגמרא, אלא אף הפיגולין כנותרות, נגיד שיהיו חייבים, אם יאכלו את זה בתומה, בתומת הגוף, אפילו אם זה פיגול. תלמוד לומר, מי זה והחשלמים, מי את, שזה ממעט פיגולין, שפיגולים אם נאכלו בתומת הגוף, לא חייבים עליהם משום תומה. שואלת הגמרא, מה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו, אחר שריבה כתוב מי את? למה החלטת את זה לרבות ואת זה למעט, אחרי שיש לנו בפסוק ריבוי ומיעוט, ולא מפורש בפסוק את מי הוא מרבה ואת מי הוא ממעט? עונה הגמרא, אני אסביר לך למה. אמרת, מרבה אני את אלו, את לן ויוצא, שאם יאכלו אותם בתומת הגוף יהיו חייבים. למה? שהייתה להן שעת הכושר, היה זמן מסוים שהם היו מותרים. היה זמן מסוים שהם היו מותרים באכילה לתיאורים. מתי? אחרי זריקה, לפני שהשאירו אותם למחר, לפני שיוציאו אותם מהעזרה. אבל מוצא אני את אלו, דיינו את הפיגול, שלא הייתה לו שעת הכושר אף פעם, לא הייתה להן. למה? כי הרי ברגע שהכהן חישב מיד בקמיצה מחשבת חוץ לזמנו, באותו רגע הוא כבר נפסל, אף פעם הוא לא היה כשר. ואם תאמר בשר שנטמע לפני זריקת הדם, ואכלו בתומעה לאחר זריקת דמים, מפני מה חייבים עליו קראת? התשובה היא, חייבים עליו אכילה, באכילה משום תומעה. משום אכילה בתומעה, חייבים עליו על זה שהוא אכל את זה, אכל אותו בתומעה. ובמקרה פה מדובר הרי שלא היה שעה, הרי למה באמת חייבים? הרי אין פה שעת הכושר. הרי פה במקרה הזה, בשר שנטמע לפני זריקת אדם, אף פעם לא היה פה שעת הכושר. כי הרי זה לפני זריקת אדם, אף פעם עדיין לא היה מותר לאכול מהבשר הזה. אז למה באמת חייבים מי שאוכל בתומעה בשר שנטמע לפני זריקת אדם? התשובה היא, מפני שהציץ מרצה. כי הציץ מרצה על אותו תומעה, אז זה נחשב שכן היה פה שעת הכושר. אומרת הגמרא, מה לומדים מפה? נטמע אין, יוצא לא. דווקא אם הוא נטמע, הציץ מרצה עליו. אבל יוצא לא. ויוצא אני אומר שמכיוון שלא הייתה לו שעת הכושר, אז היוצא הזה לא יהיו חייבים עליו משום תומה. מן שמת לידי אמר אין זריקה מועדת ליוצא, שהזריקה לא מתירה, וזה אומר שאף לא היה שעת הכושר לכזה בשר שיצא מחוץ לעזרה, רבי אליעזר. אז זאת אומרת שהברייתא הזאת הולכת לפי דעת רבי אליעזר. וקטן דמרצה ציץ על אכילות. רואים פה שלפי דעת רבי אליעזר הציץ כן מרצה על אותו בשר, עדיין על אותה אכילות, שאפשר לזרוק את הדם, שזה נחשב כאילו שהבשר כאן הוא טהור כלפי זה שאפשר לזרוק את הדם. אז אי אפשר להגיד שלפי דעת רבי אליעזר אין הציץ מרצה על אכילות. כי אנחנו רואים שרבי אליעזר סובר שהציץ כן מרצה על אכילות. אז נופל זה שהחלפנו את השיטות בתחילת העמוד, שרבי יוסי סובר שהציץ מרצה על האכילות ורבי אליעזר סובר שלא, ובזה תירצנו את הסתירה, האם קורבן יחיד שבתומה, במזיד, האם חייבים, האם הציץ מרצה או שהציץ לא מרצה, הבאנו סתירה ותירצנו שזה תלוי במחלוקת רבי אליעזר ורבי יוסי. אבל עכשיו שאנחנו רואים שרבי אליעזר לא יכול לסבור שאין הציץ מרצה על האכילות, אז אם כן אנחנו נתרץ את הסתירה בברייתות. אומרת הגמרא, אלא אמר רב חיסדא, לא קשיא, מה שאנחנו רואים שהציץ מרצה על קורבן יחיד במזיד בתומה, זה מדובר לפי דעת רבי אליעזר. מה שראינו שזה לא מרצה, זה הולך לפי רבנן. שואלת הגמרא, אימר דשמת לי לרבי אליעזר דמרצה ציץ על אכילות. אמרנו שרבי אליעזר סובר שהציץ מרצה על החלק של הבשר כדי שיוכלו לזרוק את הדם על המזבח. אבל דלא כניס במזיד, שהוא לא כונס במזיד משמת לי. אומרת הגמרא, אין, כן, אנחנו שומעים שככה סובר רבי אליעזר. למה? כי היחיד שמת לי לרבי יוסי, שמת לי לרבי אליעזר. כמו שככה סובר רבי יוסי, ככה גם סובר רבי אליעזר. מאיפה אתה לומד את זה? אומרת הגמרא, דתניא, הברייתא אומרת את זה. רבי אליעזר אומר, בין בשוגג, בין במזיד, תרומתו תרומה. זאת אומרת, שהוא סובר, שגם במזיד הוא לא כונס. כי תרומתו תרומה, גם אם בנם הפריש במזיד מתרומת מאה על תרומה תאורה, אז אפילו במזיד הוא לא כונס והתרומה תהיה תרומה. עונה הגמרא, אימר דשמת לי לרבי אליעזר בתרומה דקילה. תרומה שזה יותר קל, פה באמת סובר רבי אליעזר שלא כונסים מי שעשה במזיד על הפריש מתמא על התאור. אבל בקודשים דחמירי משמת לי, וכי שמעת דבר כזה שכך סובר רבי אליעזר אפילו בקודשים שהם יותר חמורים, שהוא לא כונס, אומרת הגמרא, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להגיד שרבי אליעזר סובר ככה, למה? אם כן, האמן תירמיי, על מי תשליך את ההלכה הזאת? היחיד שקרוב זה רבי אליעזר, אז כנראה שהוא באמת כך סובר. זה תירוץ אחד בסתירה, האם יחיד במזיד בתומעה הציץ מרצה או לא. תירוץ אחר, רבינה אמר, ככה, תומתו בין אם נוטמה בשוגג, בין במזיד הציץ מרצה, הורצה. אבל זריקתו, זריקת הדם של קורבן טמא, זה ככה תלוי. בשוגג הורצה, במזיד לא הורצה. מה שבאמת מחלקים במזיד לשוגג, זה מדובר לגבי זריקת הדם. אם זריקת הדם הייתה בשוגג, בסדר, זה מרצה הציץ. אבל אם באדם זורק דם טמא במזיד, אז זה דבר כל כך ביזיון לקודשים. למה זורקים דם טמא? אז לכן הציץ לא מרצה. לא הורצה. זה הסבר של רבינה. ורבי שילה, הוא מסביר הסבר שלישי. בסתירה בין שתי הברייתות, ברייתה אחת אומרת שמזיד ביחיד הציץ מרצה בתומה, ברייתה אחת אומרת שזה לא מרצה בתומה. מה ההסבר בסתירה הזאת? אומרת הגמרא, ורב שילה אמר, זריקתו, זריקת הדם, בין בשוגג בין במזיד, הורצה. מה שמחלקים בין שוגג למזיד, זה אם זה נטמע בשוגג או שזה נטמע במזיד. למה? כי זה שהכהן זרק את הדם, גם אם הוא זרק במזיד קורבן טמא, אבל הוא עסוק בכפרה, אתה לא יכול לקנוס אותו. אבל אם נטמע הדם במזיד, שם באמת אנחנו קונסים. זריקתו בין משוגג בין במזיד הורצה. למה? כי הכהן שזרק את הדם, הוא עשה את העבודה שלו, הוא בא לחפר. לעומת זאת, תומתו, אם הדם נטמע, בשוגג הורצה. אם זה נטמע במזיד, לא הורצה, ציץ לא מרצה. שואלת הגמרא ולרב שילה, הדה קטני שנטמע בין בשוגג בין במזיד, מה הכוונה שנטמע בין בשוגג בין במזיד? אתה אומר שמדובר פה שהוא נטמע בשוגג, הציץ מרצה, במזיד הציץ לא מרצה. עונה הגמרא, אחי כאמר, נטמע בשוגג וזרקו בין בשוגג בין במזיד, אז הציץ מרצה. אבל באמת עצם התומעה, אם זה נטמע במזיד, הציץ באמת לא מרצה. שואלת הגמרא קושייה על רב שילה, תשמע, דם שנטמע וזרקו, כתוב שאם הזריקה הייתה בשוגג הורצה, במזיד לא הורצה, אז אתה רואה שמחלקים בין שוגג ומזיד לגבי זריקה ולא לגבי טומאה. אז כשל רבי שילה שאמר שהחילוק הוא בטומאה בין שוגג למזיד ולא בזריקת הדם. עונה הגמרא אחיקה אמר, דם שנטמע וזרקו במשוגג ובמזיד, זה לא משנה. אבל תלוי איך הוא נטמע. אם הוא נטמע בשוגג, אז הציץ מרצה, הוא רוצה. אבל אם הוא נטמע במזיד, אז לא הוא רוצה. בדיוק כמו שאמר רב שילה, שההבדל בין שוגג למזיד זה בתומעה. כשהוא נטמע בשוגג, אז הציץ מרצה. כשהוא נטמע במזיד, אז הציץ לא מרצה. עד כאן השיעור על דף כ"ה.